שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של היום לפני, או שבוא נעשה את זה בהתאם לפרק. Good evening, ladies and gentlemen, welcome to another episode of our podcast, The Day That Was.
כן, משהו בסגנון הזה.
The Day That Was, בעברית זה נשמע יותר טוב. אז עוד פרק, היום אנחנו עושים פרק על הקמת הליגה האנגלית, The Premier League, לתעתי הליגה הטובה בעולם. נגיד גם ערב טוב שוב לחבריי. שי, משה, מה נשמע, מה שלומכם?
בסדר גמור.
יופי, אז אנחנו לפני עוד פרק על הליגה האנגלית, על איך הוקמה, מה קרה, יש לנו פה דברים מאוד מעניינים לספר לכם על קבוצות שלקחו אליפות שאני לא יודע אם אתם יודעים שקיימות בכלל, וחלק שקיימות ואתם לא יודעים באיזה ליגה הם, יש קבוצות שיש להם יותר אליפויות אירופה מאליפויות, יש קבוצות שיש להם יותר אליפויות מאוהדים, נגיע להכל, פתיח ומתחילים, פתיח! טוב, אז לפני שניגע בעיקר, בואו נגיד גם למאזיננו, מי שלא יודע שזה גם נראה לי הזוי, שהליגה הישראלית התחילה, כבר היו שני מחזורים, אני אישית פספסתי את כולם, שזה היה רק מחזור אחד כי הייתי ביוון, יצאנו אחד לאחד עם סכנין, ומה קורה עם ביתר, תגידו לי, מה קורה עם ביתר?
האמת, לגבי הפועל פתח תקווה הייתי במשחק מול סכנין.
אתה מבין אפילו וואי, ואני לא.
כן, הלכתי עם ההורים. האווירה הייתה, באמת, כאילו, הרגישו שהאוהדים חיכו 8 שנים לרגע הזה. הקצב של המשחק היה קצת פחות בהתאם לאווירה, אבל הפועל שייכת לליגה הזאת, ונקווה שהיא תצליח.
כן, חיכו והרוב ישבו בבית. מה איתך, משה? אתה ראית איזה משחק מעניין לאחרונה?
כן, הייתי במחזור פתיחה.
היינו.
התאכזבתי, אבל לא נורא. אין מה לעשות, לפחות במשחק השני, באשדוד ניצחנו.
כן, השבוע באמת מול אשדוד החזרנו לעצמנו קצת תקווה למחוק את המינוס וטיפה לצעות קדימה. מקווה שבמחזורים הבאים יהיה קצת יותר
נחמד. היינו ביום חמישי בסמי אופר, ראינו את השוער של רובן עטר.
אתם ראיתם במשחק הזה?
רובן עטר, רונלדיניו,
ריבלדו. ראינו את החגיגה של רונלדיניו, ראינו את רונלדיניו, עשה לנו שלום.
אני חושב שרובן עטר יכול לשחק היום בקבוצת בוגרים, בוא נגיד בליגה הלאומית.
אז זהו, חבר שלי אמר לי, תגיד לי, איך הוא מפקיע כזה גול? כאילו, אמרתי לו, תקשיב, זה טאץ' ברגליים שאתה לא שוחרר.
לא נעלם.
זה כמו לרכב על אופניים.
אם היית רואה מה רונלדיניו עשה לשחקנים של גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, זה באמת חוויה אדירה.
וגם לילד שניסה לתפוס אותו.
כן, היו כמה ילדים והוא באמת עשה להם הטיות.
הוא עשה לאיזה ילד הטיה ו... השוטר בדיוק זרק אותו הצידה, והשוטר תפס אותו.
אוקיי, טוב, מעניין מה שאתם אומרים, אני אישית לא ראיתי את המשחק, הייתי בחתונה, לא יודע מי נהנה יותר אתם או אני, כנראה שאני. בואו ניגע ב...
אני בכלל לא בטוח.
בואו ניגע בפרק שלשמו התכנסנו, הקמת הליגה האנגלית בשנת 1888, לפני 135 שנה הוקמה הליגה האנגלית, שי אמר לי לציין את העובדה שהליגה הזאת שרדה שתי מלחמות עולם, תכף גם אנחנו נגיע לזה מה קרה בזמן מלחמות העולם, כי הליגה קצת דשדשה, הייתה, לא הייתה, אנחנו נגיע לזה. עוד כמה דברים שקרו ב-1888, דברים מאוד מעניינים, בוא נראה. חוץ מהקמת הליגה האנגלית, הנשיונל ג'אוגרפיק נוסד ב-1888, שזה מעניין. ון גוך הביא חלק... וואי, מה זה הציפורים? אני אומר לך, זה הדררות האלה, הם כל היום יושבות לי על החלון ועושות מיראז'.
הם באים מהגן חיות.
כן, כן. טוב, יש לי פה משהו קצת גס. ון גוך נתן חלק מהאוזן שלו ליצאנית צרפתייה. כן, ב-1888.
חלק מהאוזן.
לפי הסינים זה שנת האח בראש, שזה לדעתי אחת השנים הכי לא מפרגנות בעולם לשנה. משעשע מאוד. מה עוד היה לנו ב-89? נחנך מגדל אייפל, שזה גם מעניין. השידור הרדיו הראשון בעולם, וושינגטון הופכת למדינה 42 בארצות הברית. וואו, זה היה כל זה באותה שנה.
כן, בשנת ההקמה, זה מטורף.
כן. אז בואו נתחיל, חבר'ה.
תחשוב מה קרה ב-135 השנים שעברו אחרי.
אתה רוצה שנמנה את כל מה שקרה ב-135 שנה?
אנחנו לא נספיק לעשות את זה גם בשלוש עונות, אבל...
כנראה לא סתם הקימו אותה. כנראה עשו מהלך על כל השנים האלה ביחד, הם היו עסוקים.
טוב, אז ב-1888 הוקמה הליגה האנגלית, קודם כל זה לא היה עוד ליגה האנגלית, זה גם עוד לא היה בדיוק כדורגל. בכל מקרה, בוא נתחיל, הקמת הליגה האנגלית, שעוד לא הייתה הפרמייר ליג, שעוד הייתה הפוטבול ליג.
כן, אז הליגה בעצם הוקמה ב-8.9.1888, על ידי דירקטור אסטון וילה, ויליאם מקרגור. היא מנתה אז 12 קבוצות, חלקם מוכרות יותר, חלקם פחות, אקרינגטון, אסטון וילה, בלקבורן, בולטון, ברנלי, דרבי קאונטי, אברטון, נוטס קאונטי, פרסטון, נורט אנד, שזכתה בשתי האליפויות הראשונות בליגה הזאת, סטוק סיטי, ווסט ברומיץ' ווולפס.
כמה מהקבוצות שאמרת עכשיו אגב משחקות בליגה הראשונה?
בוא נראה, וולפס,
כן.
אברטון,
נכון.
ברנלי,
אסטון וילה.
ואסטון וילה.
ארבע קבוצות מ-12.
כן, השאלה כמה בליגה השנייה, כי גם לא נראה לי ש...
כן, הרבה מהליגה, מהליגה הראשונה ומהליגה המחוזית, שזה ליגות כן. תחתונות.
כן.
ובעצם בשתי העונות הראשונות, כמו שאמרתי, פרסטון לקחה את שתי האליפויות, שתי האליפויות היחידות שלה עד היום, וכנראה שהם לא יחזרו לקחת אליפויות בשנים הקרובות. הם משחקים היום בצ'מפיונשיפ, ואנקדוטה קטנה, בובי צ'רלטון סיים שם את הקריירה שלו ב-1975. שיחק שם במשך שנתיים, קצת פחות.
אתה רוצה להגיד למי שלא יודע מי זה בובי צ'רלטון?
אז בובי צ'רלטון האגדי, שחקן, אחד השחקנים הטובים בכדורגל האנגלי, כוכב של מנצ'סטר יונייטד שנבחרת אנגליה. אני מאמין שרוב המאזינים מכירים את השם.
לצעירנו שלא יודעים,
אתה כן. יודע. כן, טוב, גם אנחנו צעירים ובכל זאת מכירים
יותר,
את השם.
אבל לפעמים יש, תמיד יש יותר צעירים.
כן.
כן, אז הליגה האנגלית יצאה לדרך עם 12 קבוצות. שוב, זה לא היה באמת, כאילו זה היה כדורגל, אבל אני מנסה להעביר לצופים שזה לא היה כדורגל קלאסי כמו שהם
זה לא מה שאנחנו מכירים היום, גם לא מלפני 30 שנה.
כן, אני בספק אם הם שיחקו בכלל אז עם סמל לא, מספרים כנראה שכן, אבל עם סמל כזה יפה ואיזשהו מישהו שתרם.
דווקא נראה לי שאת העניין הזה של הסמלים כן היה.
לא היה, אבל אתה יודע, לא היה עכשיו...
לא היה לזה משמעות יותר מדי גדולה כמו שיש... זה היה ייצוג. כמו שהיה בהמשך, בוא נגיד.
כן, זה היה
ייצוג. גם המגרשים לא היו, היו מגרשי חול לרוב, זה היה כאלה, מגרשים כמו ש...
גם היהדות של הקהל, לא ראית מספרים היסטוריים של אוהדים, זה לא, אתה יודע.
וטריבונות, כן.
פעם זה עניין אנשים מאוד ספציפיים.
בוא נגיד שזה כמו הליגה ג' של היום. אז זה היה.
כן, אפשר לומר.
כן.
לאט לאט זה התפתח.
כמובן.
אז בכמה עשורים הראשונים, נעבור על זה קצת, בשנות ה-90 של המאה ה-19, אסטון וילה שלטה בליגה, שליטה כמעט מוחלטת, הם זכו ב-5 אליפויות, סנדרלנד זכו ב-3, אברטון זכתה באליפות אחת, כולל האליפות אחת שפרסטון זכתה בעשור הזה. עשור אחד קדימה, ניוקאסל מגיעה קצת לעניינים, זוכה ב-3 אליפויות, שפילד, ונסדי וליברפול, שהצטרפה לליגה ב-1895, זה לדעתי פרט מאוד חשוב. הם זכו בשתי אליפויות, יונייטד, וילה וסנדרלנד באחת כל אחת. עשור אחד קדימה, 1911 עד 1920, שתי אליפויות של בלקבורן ואחת של יונייטד, אברטון וסנדרלנד. הליגה הופסקה בשל מלחמת העולם הראשונה. כשהליגה חודשה ב-1920, בלקבורן זכתה בפעם השלישית בעשור הזה. עשור אחד קדימה, סוג של התחלק לשנים של שליטה. ליברפול עם שתי אליפויות רצופות, אחרי אליפות אחת של ברנלי. אדרספילד זכתה ב3 אליפויות בעשור הזה ברציפות. שתי אליפויות נוספות של ניוקאסל ואברטון, ושתי אליפויות רצופות של שפילד ונסדי.
תראה, זה בדיוק מה שאמרתי, שזה גם מתחבר להתחלה. אמרת, הרבה קבוצות שלקחו אליפות ששלטו, מה שנקרא, בליגה. אין מנצ'סטר יונייטד, אין מנצ'סטר סיטי, אין ארסנל.
בקושי ליברפול, שתי אליפויות.
בקושי ליברפול, אפילו אברטון זה הקבוצה הוותיקה יותר בכלל בעיר. אין לך צ'לסי, אין לך טוטנאם, וזה הזוי, כאילו הקבוצות היום שהן הקבוצות הקטנות, במרכאות המעפנות של הליגה השנייה, הם היו...
אני קורא לזה הקבוצות העממיות.
חד משמעית.
כי הם לא זכו לכסף הגדול של הקבוצות האחרות.
הם כאילו היו הכדורגל האנגלי הקלאסי.
כן, לגמרי.
עד היום, עד היום אגב. שזה קבוצות קטנות...
אני חושב שלצ'מפיונשיפ יש קסם מיוחד. זה ליגה מיוחדת, זה לא ליגה שהיא...
זאת ליגה עם אוהדים אמיתיים.
כן, עם קבוצות אמיתיות, עם קבוצות עממיות, זה לא הכסף הגדול של הפרמייר ליג, כנראה שגם לא באותה איכות משחק, אבל היא ליגה שהיא מהנשמה, כי הקבוצות שמשחקות שם, בעיניי לפחות, הן קבוצות עממיות הרבה יותר מאשר בליגה הראשונה.
גם בקבוצות עממיות, גם קבוצות בליגה שנייה, שלישית, רביעית אפילו, זה קבוצות שתמיד מביאות לך קהל.
כן, באנגליה נכון.
זה מגרשים שאני לא יודע אם אפשר לקרוא להם מגרש בכלל. אתה יודע, יש תמיד את הצחוקים שעושים על לוטון, שהאצטדיון שלהם אתה נכנס מאיזה מגרש חנייה, מתוך מדרגות של מישהו. אבל זה היופי, זה המגרשים האותנטיים. זה הקבוצות האותנטיות בלי הכסף הגדול שמשחקות בשביל הנשמה.
כן, היום הכסף נכנס חזק והקבוצות האלה כבר הלכו אחורה וקבוצות עם כסף, ולצערי אני אומר עוד פעם בלי ללכלך על אף אוהד, אבל שועדים שאתה יודע, פתאום נכנס הכסף, אוהדים לא מכירים באמת ההיסטוריה של הקבוצות, פשוט התגלגלו לתוך זה כי הם מכירים איזה שחקן ששיחק שם כמה שנים ופתאום מועדים אותו, לא אבא ולא אמא ש... או דודים שאוהדים את הקבוצה, הוא ראה באינטרנט כמה
דברים. ובקבוצות האלה שאנחנו, ניוקאסל, סנדרלנד, זה לא רק אוהדים אמיתיים, זה אוהדים שירשו את זה כביכול מהמשפחה. זה לא אוהדים שפתאום החליטו שהם אוהדים את הקבוצות האלה, זה משהו מסורתי הרבה יותר מאשר בליגה הראשונה.
חד משמעית, ובשביל זה אנחנו פה ככה, בשביל להעיר את אוזניכם יותר נכון.
אוקיי, עשור אחד קדימה, 1931 עד 1939, שליטה די מוחלטת של ארסנל אחרי 40 שנה אחרי שהם הצטרפו לליגה. הם זכו בחמש אליפויות בשמונה שנים. אברטון זכתה בשתי אליפויות. מנצ'סטר סיטי וסנדרלנד זכו באליפות אחת כל אחת. 1939 כמובן הליגה הופסקה בגלל מלחמת העולם השנייה. היא חזרה לפעילות ב-1946. כשפורסמוט זכתה בשתי אליפויות, ליברפול וארסנל זכו באליפות אחת כל קבוצה. עשור אחד קדימה, 51 עד 60, לאחר 40 שנה בלי אליפות, יונייטד מחזירה לעצמה את התואר. היא זוכה ב-1952, ובהמשך העשור בעוד שתי אליפויות, כלומר שלוש אליפויות בעשור. וולפס זכתה בשתיים, ארסנל זכתה באליפות נוספת, האליפות השביעית שלה ב-1953, ובעצם התבססה כקבוצה שזכתה באחר באליפויות באותה תקופה. אני מדבר כמובן על שנות ה-60. ליברפול באותו עשור הייתה בליגה השנייה, ובזמן שהייתה בליגה השנייה, מאט באזבי, שהיה סוג של אגדה בליברפול בשנים שלפני כן, הוא שיחק שם 6 שנים, הוא הציד את יונייטד לעשור עם אליפויות, וגרם ליריבות להתגבר עוד יותר בין יונייטד לליברפול. עשור אחד לאחר מכן, שליטה מוחלטת של קבוצות צפון מערב אנגליה, 7 אליפויות של 4 הקבוצות הגדולות, יונייטד, ליברפול, סיטי ואברטון.
הגדולות מתחילת שנות מתחילת 1900, רק צריך להגיד את זה, שאלה היו הקבוצות הגדולות.
לא, הגדולות של צפון מערב אנגליה, הכוונה שלה.
אנחנו אפילו
של האזור, ליברפול ומנצ'סטר.
סבבה.
גם זה סוג של הקבוצות הגדולות שאנחנו מכירים היום, זה הקבוצות הדומיננטיות באזור.
כן, אבל צריך גם להגיד שזה המקפצה הגדולה שלהם להיות
כן,
מהקבוצות הגדולות.
כן, בדיוק האזור השנים הזה לגמרי. יונייטד, ליברפול ואברטון זכו בשתי אליפויות כל אחת, סיטי באליפות אחת, וגם בעצם הייתה אליפות האחרונה שלה, שהגיע הכסף הגדול של האמירויות, אליפות האחרונה ב-1968, ואליפות האחרונה של אותו עשור, לא האחרונה, האמת הראשונה, של טוטנאם, והאליפות האחרונה של טוטנאם עד היום. יונייטד באליפות האחרונה שלה ב-1967 התחילה בצורת של 26 שנים בלי אליפות. בשני העשורים הבאים...
עד ל...
אז בואו נגיד את השתי העשורים הבאים ואז נגיע לעד ל...
אז לפני שאתה ממשיך לשנות ה-70, אני רק רוצה עוד כמה דברים קטנים לציין. טוטנאם לקחה דאבל ראשון, היא הייתה קבוצה הראשונה שלוקחת דאבל במאה ה-20. בשנת 60-61, וגם המועדון האנגלי הראשון שזכה בתואר אירופי, הם ניצחו את אתלטיקו מדריד בגמר גביע אופה ב-62-63, והיה להם כמובן, זה כאילו כמו סוג של תור זהב בכדורגל האנגלי, לידס שיחקה נגד דינמו זגרב בגמר של...
מחזיקות.
בגמר של המחזיקות. מנצ'סטר יונייטד לקחה גביע אירופי, ניצחה את בנפיקה בוומבלי, אנגליה לקחה אליפות עולם ב-66, שזה באמת...
אבל אני חושב שעשור אחד קדימה, האנגליות עוד יותר היו לדעתי לפחות דומיננטיות עם אליפויות אירופה, ליץ שהייתה מעולה באותה תקופה.
אז בואו נמשיך לשנות ה-70.
אז שוב, אמרתי, לקחתי את השני עשורים הבאים ביחד, לדעתי היה צריך לחבר אותם, 71-92, שליטה מוחלטת של ליברפול, 11 אליפויות, בין השנים 1977-84, היא זכתה ב-4 אליפויות אירופה בנוסף לאליפויות ליגה. במהלך השנים האלה בליברפול כיכבו קנדי דלגליש, קווין קיגן, איאן ראש, כל טור הזהב של ליברפול של שנות ה-70, ובאליפות ה-18 של ליברפול, והאחרונה עד 2020, היה שותף לא אחר מאשר רוני רוזנטל, שהגיע ממכבי חיפה לאנגליה.
שגם עליו דיברנו בפרק.
והוא גם עבר בטוטנאם, אם אני לא טועה.
ומה הוא?
הוא עבר בטוטנאם, או שאחרי זה הוא...
לא, הוא שמח קודם כל בליברפול.
קודם בליברפול, אוקיי. דבר נוסף, נוטינגהאם פורסט, בניצוחו של בריין קלאף, המאמן הפילוסוף הגדול של... שנות ה-70, היא זכתה באליפות היחידה שלה בליגה ב-1977-78, ועד היום היא הקבוצה היחידה בכל אירופה שיש לה יותר אליפויות אירופה מאשר אליפויות מקומיות, עם שתי אליפויות אירופה, שלושת התארים הגדולים, דרך בריין קלאף, שזה לדעתי נתון מטורף, שיש לך יותר אליפויות אירופה מאליפויות רגילות.
ולמי ששאל, נוטינגהאם פורסט משחקת היום בליגה הראשונה,
כן, זה העונה השנייה שלה
ברציפות.
שנים היא לא הייתה לפני זה.
נכון. כי כמו שאמרנו, הליגה האנגלית היא ליגה קשה, השנייה היא פי 4 ליותר קשה מהליגה הראשונה. אז אנחנו כבר מגיעים להקמת הפריימר ליג, מה שאנחנו מכירים כיום. עד אז, עוד פעם, למי שלא עקב או לא שמע, עד אז קראו לליגה האנגלית הפוטבול ליג, שזו הייתה הליגה הראשונה. בכל מקרה, אז נגענו קצת במי לקחה אליפות, מהקבוצות הוותיקות, מהקבוצות שלקחו אליפויות והיום הם בליגות ממש ממש נמוכות.
ואפשר לסכם גם אליפות עד עכשיו, כאילו מי זכה באחר באליפויות עד הרגע שהקימו את הפרמייר ליג.
אוקיי, אז בואו נעשה את זה, יאללה,
אז,
גו.
אז ליברפול עם 18 אליפויות, ארסנל עם 10 אליפויות, יונייטד עם 7 אליפויות, אני חושב בהמשך שנגלה את המספרים של היום, נבין את המשמעויות של המספרים האלה.
זה קצת הזוי, בדיוק אני באתי לומר, זה פשוט הזוי שקבוצות נשארו, חלק נשארו פחות או יותר.
בכוונה נתתי גם רק את השלוש האלה, כי השינויים פה בצמרת פשוט מטורפים.
כן, אני במקרה כאילו עובר על רשימת הקבוצות הוותיקות בליגה האנגלית, ויש פה קבוצות שאתם לא תאמינו בכלל, כאילו שהם זה הזוי. רקסם, אם אתם מכירים, הקבוצה של ריין ריינדולס
כן,
והשני.
כן, שרחשו על ליגה עכשיו.
כן, קבוצה הרביעית, השלישית, סליחה, בווטק, נוטינגהאם פורסט מקום 4, שפילד וודסדיי מקום 5, בינתיים אני מדפדף ומגולל, ואני לא רואה קבוצות גדולות של היום, לא, אני פשוט לא רואה. הנה, יונייטד 2, 4, 10 בערך, פלוס מינוס. כן, הפריימר ליג, אז בואו נתחיל בכלל איך נהיה הפריימר ליג, הליגה עצמה. טוב, אז בשנות ה-90, לקראת תחילת שנות ה-90, החליטו על הקמת הפריימר ליג, שזה הליגה שאנחנו מדברים עליה כיום. בינתיים עד הליגה הזאת שהוקמה, כמו שאמרנו גם מקודם, האצטדיונים היו במצב חרפה, כי שוב, זה מגרשים קטנים, שכונתיים, שפשוט לא הצליחו להכיל את הכמויות אוהדים. היה לתקופה באנגליה שנקראת תקופת החוליגניזם, מה שנקרא, שגם על זה עשו סרט עם אלייג'ה ווד, או שזה הארי פוטר, אני כל הזמן שוכח עם הסרט הזה. איך קוראים לו? בקסטריט חוליגנס, משהו כזה, זה על האוהדים של ווסטהאם, גם אני ממליץ
למי שלא מה שיראה. בוא נגיד שהאוהדים פה בארץ הם ילדים קטנים לעומת מה שהלך בתקופה היא באנגליה.
חד משמעית, זה כאילו אבי הכדורגל ואבי החוליגניזם.
כן, לגמרי.
אז בסוף 91 הוקמה הליגה, הוקמה הפרמייר ליג, כמובן שהיא קיבלה הרבה הסכמים חסויות והרבה כסף, ככה בשביל לעשות ליגה איכותית ויוקרתית, מה שנקרא.
מיליארד 400 פאונד לעונה אחת.
מה שהוא אמר, מיליארד 400 פאונד, מיליון, כן?
מיליארד 400
מיליון פאונד לעונה אחת. וב-91-92 הוקמה הפרמייר ליג לראשונה, מבחינת המבנה של הליגה הוא לא השתנה יותר מדי, עדיין מי שלוקחת אחרי הרבה נקודות לוקחת אליפות, שלוש קבוצות הגרועות ביותר ירדו ליגה לעומת השלוש קבוצות הטובות מהליגה השנייה שעלו, אבל מה שמיוחד בפריימר ליג לעומת הליגה שהייתה לפני, זה בעיקר עלייתן של קבוצות שהיו קבוצות טובות, אבל שנהיו מעצמות
כן,
של כדורגל, כמו שני המנצ'סטריות, כמו הקבוצות של צפון לונדון שאנחנו מכירים, אז בואו נתחיל, איך הוקמה הפרמייר ליג ומה היה בתחילתה?
כן, אז זה למעשה חברה חיצונית שפעלה מתוך ההתאחדות לכדורגל האנגלית. היא הבטיחה, כמו שאמרתי, סכום של מיליארד ו-400 מיליון פאונד לעונה לזכויות שידור. והמטרה הייתה שהסכום יעלה בעוד 400 מיליון לעונה עד 2006. כמו שאמרת, הליגה שוחקה בפעם הראשונה ב-92-93. סתם כזה כאנקדוטה, השער הראשון שנכבש בליגה הזאת היה של בריאן דין משפילד יונייטד, עוד קבוצה שהיא לא איזושהי אימפריה גדולה. ובעונה הראשונה, אחרי 26 שנים ללא אליפות, יונייטד מחזירה לעצמת התואר.
תחת המאמן.
סר אלכס פרגוסון, כמובן.
מי שרוצה בהרחבה, שיאזין לפרק אחד
כן,
שלנו.
כן, לגמרי.
כן. אז מנצ'סטר יונייטד לקחה את האליפות הראשונה והאליפות השנייה של הפרמייר ליג. היה להם עוד שתי אליפויות, רק באמצע בלקבורן הרסו להם ולקחו אליפות ב-94-95, ואז עוד פעם שתי אליפויות של מנצ'סטר יונייטד.
אגב, עם קני דלגליש על הקווים. בלקבורן זכתה באליפות.
נכון, אתה צודק, אתה
צודק. וב-95, בעקבות דרישה של וופה, המספר קבוצות בליגה הורדו מ-22 ל-20 קבוצות.
וואלה.
כן, היה 22 לפני 95, והורידו ל-20.
אוקיי, יפה, יפה. עוד משהו מעניין, ב-97-98, ארסנל לוקחת אליפות עם מאמן חדש שעמד אז על הקווים, ארסן ונגר, שנשאר שם עוד אחרי זה, עוד 20 וכמה שנה אחר כך? 23, 4, לא זוכר. קיצר, הוא נשאר שם... לא.
פחות מ-20 לדעתי גם. מה, 98?
לא, ארסן ונגר מונה למאמן 96 עד 2018. 22 שנה.
ונגר הרס לפרגוסון סי אדיר של אליפויות רצופות.
זהו, כי שנה אחרי זה יונייטד עם שלוש אליפויות.
לא רק זה, הוא גם היה מאמן הלא בריטי הראשון שזוכה באליפות בליגה הזאת.
בפרמייר ליג?
לא, גם בליגה האנגלית אף מאמן לא בריטי לא זכה.
בריטי, סליחה, כן. כי היו לך או אנגלים או סקוטים.
כן, או אנגלים או סקוטים. ונגר היה הראשון שעשה את זה.
יפה, אנחנו נעשה את זה בפרק על ארסנל. סתם, אנחנו לא נראה לי באמת נעשה פרק על ארסנל, אלא אם כן הם יפתיעו ויקחו אליפות.
אולי על נוטינגהאם פורסט.
אבל בכל מקרה, תחשוב שמ-92 עד 2002, נגיד 2002-3, יונייטד הייתה ביד רמה שעלתה בליגה הזאת, עם 8 אליפויות, סליחה, 2, 4, 6, 8 אליפויות, בלי ארסנל בתכלס, ובלי איזה אליפות של בלקבורן, הם היו יכולים לעשות רצף.
10
אליפויות רצוף. אבל אנחנו לא אוהבים, אנחנו אוהבים שהכדורגל הוא קצת...
כן, שיהיה קצת יותר דינמי.
שיהיה עניין כאן. כן, אז בואו נמשיך טיפה בעשורים. כן, תמשיך אז.
לפני שממשיכים בעשורים. במהלך השנים האלה בלטו שחקנים שאנחנו קצת יותר מכירים היום, פול סקולס, גיקס, רוי קין, אנדי קול, מרק יוז, ברקאמפ מארסנל, טוני אדמס, פטריק ויירה, אלן שירר מניוקאסל, מלך השערים של הליגה.
שאגב, הוא הסמל של ניוקאסל, אלן שירר.
לגמרי.
טוב, אנחנו ממשיכים טיפה במעלה שנות ה-2000. את המילניום פתחו כמובן יונייטד עם אליפות בשנת 2000-2001. ארסנל עוד המשיכה להוסיף, ויונייטד עוד המשיכה, וארסנל עוד המשיכה להוסיף עוד פעם. ואז, פתאום, בשנת 2004-2005, צ'לסי, תחת מאמן צעיר ופורטוגלי, שגם עליו דיברנו בפרק 14, זה היה?
15, עם האליפויות המוזרות כאלה.
אליפויות מוזרות. מוריניו לוקח דאבל, סליחה, לוקח שתי אליפויות רצוף עם צ'לסי.
כן, רומן אברמוביץ' רכש את המועדון בשנת 2003, באמת זכה בשלוש תארים, שלוש אליפויות בעשור הזה באופן כללי. בכללי באותו עשור בליגה, יונייטד זכתה בחמש אליפויות, ארסנל זכתה בשתי אליפויות, זה היה עשור של שלוש קבוצות, יונייטד, ארסנל וצ'לסי. שלארסנל דרך אגב יש עונה שלמה עם בלי הפסדים בכלל בכל העונה.
זהו, רציתי להגיד את זה אבל כבר תמשיך. היה לארסנל את עונת הבלתי מנוצחים, מה שנקרא. כן.
וקצת שחקנים שבלטו באותו עשור, עוד יותר שאנחנו מכירים שעוד שיחקו בתקופה שממש כאילו בתקופה האחרונה, רונלדו שעדיין משחק כמובן, ויין רוני, ג'רארד, פרדיננד, ברקאמפ עוד מהעשור הקודם, דרוגבה, חלוץ אדיר. חיקוי של אבי מלר למי שלא... אנרי ועוד לא מעט שחקנים שבאמת היו אדירים ומעל הליגה הזאת.
אני חושב שזה העשור הכי טוב שהיה. מבחינת שחקנים ומבחינת הכל. לדעתי, כאילו, מאז שאני לא חושב ש...
תראה, אפשר להתווכח על זה,
כי... מבחינת שחקנים, אני לא חושב שזה ון פרסי, זה מסי ורונלדו, דרך אגב, רונלדיניו, אני מדבר איתך באופן כללי בעולם.
לא, אבל הם לא שיחקו בליגה האנגלית, אבל...
לא משנה, אני אומר באופן כללי בעולם, אבל באופן כללי, כן, גם אני חושב ש...
לדעתי זה הטופ הכי טוב שהיה.
זה היה העשור הכי טוב גם בפרמייר
ליג. אבל השחקנים הבינוניים שהיו פעם, הם לא כמו שהם היום. כי היום הפערים שבין השחקנים מאוד הצטמצמו, ואתה רואה עם שחקן בינוני.
אני מסכים,
מארסנל, אבל... לצורך העניין כמו, בוא נגיד, טרוסארט, שלא משחק יותר מדי, אתה רואה שבאיכויות שלו, הוא הרבה יותר מהשחקנים שהיו פעם.
אבל גם הליגה נהייתה יותר העניין. חזקה.
חד משמעית.
גם הכדורגל נהיה יותר קשה.
בגלל הסיבה הזאת.
יש לך
כי
שחקנים...
כי השחקנים הרבה יותר איכותיים ממה שהיה פעם.
יש לך שחקנים, לדעתי, לא בטוח שהם לא יחזרו, אבל סתם דוגמה, שוערים, כאילו, ון דר סאר, פטר צ'ך, חלוצים, היה לך ון פרסי, והיה לך הנרי, זה לא נגמר, ודרוגבה, ובכל עמדה היה לך אין סוף שחקנים.
בסדר, אז יבוא לך ילד, יגיד היום יש לך את אהלן.
עוד פעם, יבוא ילד, יגיד לי זה.
את אמבפה. מה, אתה גם יכול להגיד לי ביום יפה, שפתאום אמבפה הוא ה, לא יודע, העילוי הכי גדול שיש פה.
זה משהו אחר, אבל מבחינת מספרים, אם אני נותן לך עכשיו נתונים של כל שחקן, סליחה, לא של כל שחקן, של שחקנים ששיחקו באותו עשור, לעומת עשורים קודמים או אחרי, לשנים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, אני לא חושב שיש פה...
לא, אבל תראה את הליגה הזאת באופן כללי, שאתה
לא,
מסתכל
לא, לא
באופן היקפי, כמה שערים יש היום בפרמייר ליג, לדעתי הרבה יותר מהתקופות
אני
האלה.
אני אומר שמשנת 2000 עד 2010, מ-2001, העשור הזה לדעתי הוא הכי טוב מבחינת שחקנים שדרכו על ה... על הכדורגל, על מה? הכדורגל האנגלי.
אבל זה גם מצחיק להגיד, כי אתה מדבר פה על שלוש קבוצות ששלטו בליגה, אז בתכלס שלוש...
כן, הליגה עצמה הייתה די חלשה,
אתה
שער
מדבר
הליגה.
פה אז מקסימום על 15 שחקנים כאילו בולטים בשלוש קבוצות שונות.
כי לדעתי באמת היום, הפערים בין השחקנים, יש לך את הטופ של הטופ, והרמה השנייה היא הרבה פחות, הם כאילו לא רחוקים כמו שהיה בעבר, בעשור שאנחנו מדברים עליו. ההבדל בין השחקנים של הטופ, כביכול הדרגה השנייה.
תשמע, בתכלס אם אתה יושב ואומרי ליגה אנגלית, אתה אומר לעצמך, לא יודע, לצורך היה בורנמוט משחק נגד צ'לסי בחוץ. אתה לא באמת יודע כמה ייגמר.
לגמרי, הליגה הזאת היא הליגה הכי לא צפויה בעולם.
בגלל זה גם היא הטובה בעולם, לדעתי, אני לא יודע מה אתם
חושבים. אני חושב שזה דעה רווחת כבר בשנים האחרונות. היו עונות שבאמת הליגה הספרדית קצת טעימה ונתנה את הטון שלה, מה שנקרא, אתה יודע, קצת יותר עם מסי ורונלדו, ובאמת רוב השחקנים הטובים בעולם הלכו לשם. היום אין, לדעתי, אין פה ויכוח אפילו. הליגה הטובה בעולם בפער. דרך אגב, ב-2008, באותו עשור שאנחנו מדברים, סיטי נרכשה על ידי השייח מהאמירויות.
כן, אז באמת לקראת סיום הפרק וסיום בכללי של העשורים, כי באמת כבר נגענו על רגל אחת, שוב, היה לנו הרבה מה לדבר, אבל 135 שנה, אם אנחנו נדבר על כל עונה, אנחנו לא נסיים. ובעשור האחרון, העשור שהיה עכשיו, בין 2010 ל-2020, בוא נגיד עד ימינו, עד 2023, מצ'סטר סיטי באמת נקנתה על ידי האמרטים, בכללי גם הרבה קבוצות אירופאית נרכשו על ידי שייחים כאלה ואחרים, אם זה פריז, ניוקאסל שנרכשה לפני עונה על ידי שייח, שאני לא זוכר.
האצטדיון של ארסנל, שהשם שלו שונה לאמירויות.
לאמירויות. קחו בערבון מוגבל את העשורים האלה, לא מבחינת היכולת, אלא מבחינת
הליגה האנגלית לא נראתה כמו שהיא נראית היום, מבחינת השמות.
נכון. בכל מקרה, אז מתחילת שנת 2010, מנצ'סטר סיטי באמת התחילה לשלוט לאט לאט בליגה, לא תמיד, גם יונייטד עוד יש להם שתי אליפויות, צ'לסי עוד יש להם שתי אליפויות, ליברפול הפתיע עם אליפות, לא הפתיע, היא היה לה אליפות אחת תחת יורגן קלופ, צ'לסי לקחה אליפות, צ'לסי אמרתי, אליפות מאוד...
צ'לסי שתי אליפויות.
צ'לסי שתי אליפויות, אליפות מאוד 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 מפתיעה ללסטר סיטי, שגם עליה עשינו פרק שכבר הספיקה לרדת
הנה, ליגה. הנה, לצורך העניין, לסטר סיטי זה הליגה האנגלית האמיתית.
נכון. וגם מה שיפה בלסטר סיטי זה ש... אתה יודע מה זה בדיוק מה שנגענו בתחילת הפרק? קבוצה של העיר, שזה לא מהערים הגדולות באנגליה, שזה קבוצה של העם, הפתיעה את אנגליה ולקחה אליפות, אז אני שמח שעוד יש קצת ניצנים של ליגה האנגלית.
הלוואי ויהיו עוד.
ואני אחבר את זה לזה שמנצ'סטר סיטי לקחה שלוש אליפויות רצוף, היא יכלה לעשות את זה שש אם ליברפול לא הייתה מפריעה להם באמצע ולוקחים אליפות. אני מקווה, 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 מקווה שהם לא יקחו אליפות השנה, כי אני רוצה לראות, אנחנו רוצים לראות קצת כדורגל יותר פתוח ומעניין. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, מנצ'סטר סיטי בינתיים כרגע זה הקבוצה החזקה והדומיננטית באנגליה.
והם הפכו את סדר היום בעיר.
והם הפכו את סדר היום בעיר.
נייטד שלטה בעיר בצורה מוחלטת, והיום, תשמע, סיטי לרוב, אתה יודע, לא רוצה להגיד מפרקת, כי לפעמים יונייטד יש לה פה ושם משחק בדרבי שהם מתעוררים על עצמם, אבל לרוב סיטי מנצחת.
כן, וככה נראה בערך העשור האחרון של הליגה האנגלית. מנצ'סטר סיטי במילה אחת.
לגמרי, שתי מילים.
שתי מילים, בסדר, יא נודני.
כן, מבחינת אליפויות רצופות, ארצפילד, שהיום משחקת בליגה השנייה, הייתה הראשונה לזכות בשלוש אליפויות רצוף. בין השנים 23 עד 26, ארסנל זכתה אחריה בין 1932 ל-1935, ליברפול הבאה, והאחרונה שהשלימה את ההישג ב-34 לפני הופעת הפרמייר ליג. אף קבוצה לא הצליחה להשלים את האליפות הרביעית. מנצ'סטר סיטי בדרך לשם, יונייטד הצליחה פעמיים, בין השנים 1998 עד 2000, 2006 עד 2009 כולל, וסיטי מ-2020 עד היום, ופאפ יכול לשבור את השיא הזה בתכלס. אולי זה יקרה, לדעתי זה יקרה. אבל היו לך קבוצות שיכלו לשבור את זה, כמו שדיברנו בשנות ה-90, ארסנל עצרה רצף של 10 אליפויות רצוף, עוד כמה קבוצות בדרך, אבל עצרו רצף מטורף, וליברפול עצרה את הרצף של סיטי, שלדעתי תשלוט פה עוד שנים, אלא אם כן השחקנים שלהם ילכו לכל מיני סעודיה, שלוקחת עכשיו את כל הקבוצות.
כן, הליגה הזאת באמת קצת משתלטת. אגב, ב-2013-2014, אם דיברנו על ונגר מקודם, כמאמן הלא בריטי הראשון שזכה באליפות, אז מנואל פלגריני, הצ'יליאני, זכה באליפות עם סיטי ב-13-14, והפך למאמן הלא אירופי הראשון והאחרון עד היום, שזכה באליפות באנגליה. ועוד נתון קצת די משוגע, האמת, מ-1998 עד היום, יש מאמן בריטי אחד שזכה באליפות באנגליה, וקוראים לו סר אלכס פרגוסון. הוא זכה בכמה אליפויות, אבל בכל
אבל מקרה... אבל מה מיוחד בנתון שאתה אומר לנו?
שעברו 25 שנה, ויש מאמן בריטי אחד שזכה באליפות באנגליה. כל השאר אירופאים. או צ'יליאני, אחד. ארבעה איטלקים, קלופ, פאפ, ונגר, מוריניו. אבל אוקיי, רק בריטי אחד.
אז בואו נעשה את זה כאילו בשני קווים מקבילים. קו ראשון זה הכדורגל האנגלי הקלאסי, וקו שני זה הכדורגל האנגלי המודרני, שהוא בא עם כסף ומאמנים זרים, לעומת הקלאסי שזה בריטים ובריטים ובריטים, ופשוט אתה רואה איך שהמסלול התנגשות הזה פשוט כבר עבר ממזמן, כן. והכדורגל המודרני עם הכסף והמאמנים הזרים, זה היום מה שעושה את הליגה האנגלית, הליגה האנגלית, אז הליגה הטובה בעולם, והיום הליגה הטובה בעולם. זאת אומרת שה-DNA הוא אותו DNA, רק שהכדורגל עצמו משתדרג, נקרא לזה.
כן, לא יודע, משתדרג, פשוט שנכנס לך יותר כסף, אז אתה יודע, אתה לא בגישה של פעם, של הבריטים בליגה הזאת שולטים, דרך אגב, גם מבחינת מלכי שערים. עד 1998 היה מלך שערים אחד לא בריטי בליגה הזאת, ובוא נגיד שהיום יש לך כבר 25 שחקנים שזכו במלכות מלכות השערים שהם לא בריטים.
טוב, כי גם היה לך אבל ב-20-30 שנה האחרונות גם את תיארי אנרי.
כן, היו לך שחקנים באמת איכותיים. אבל זה כאילו, תחשוב את הפערים האדירים. במשך 110 שנים זכו רק שחקנים בריטים חוץ מאחד בשנות ה-50, ומ-1998 זכו לרוב רק לא בריטים. זכו גם כמה בריטים, הרבה מאוד פעמים שהיה גם מלכות שערים משותפת. שני שחקנים, שלושה שחקנים, אבל 25 שחקנים לא בריטים זכו בתואר מלכות השערים, ב-25 שנה.
איזה עזוי. טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לתת כמה נתונים מהליגה האנגלית השנייה, כי כבר נגענו בזה. מקום ראשון, נכון להיום, בליגה האנגלית השנייה.
רגע, תן לי לנחש. סנדרלנד.
לא, סנדרלנד מקום 9.
הייתי רחוק אז, אוקיי.
פרסטון.
כן, האמת שהם היו פרסטון.
פרסטון, הקבוצה הראשונה שלקחה את האליפות באנגליה, היא היום מקום ראשון בליגה השנייה. מגניב רצח, אני בטעות יצא לנו ככה, לא תכננו את זה. מקום שני, איפסוויץ' ומקום שלישי, לסטר. את תחתית הטבלה מגרדות...
אבל עם אותם נקודות, שלושתם או שיש...
לא, 13, 12 ו-12.
דרבי אמורה להיות שם ברשימה, במקום בין החמישייה, לא?
לא, אני דברתי רק השלושה הראשון. אם אתם רוצים גם את הרביעי, אז זה ברמינגהאם, וחמישי זה נוריץ'. אגב, ברמינגהאם זה הדרבי של מי?
ברמינגהאם של אסטון וילה.
יפה מאוד. וזה דווקא לא הקבוצה הגדולה בברמינגהאם, וקוראים לה ברמינגהאם, זה כמו ליברפול ואברטון. ותחתית הטבלה מגרדות סוונזי, שפילד ונסדי, שגם עליהם דיברנו, ומידלסבורו. אז ככה, בוא נראה... בלדס
שיחק במידלסבורו.
נכון. בוא נראה איך זה יגיע עד לסיום העונה, עוד יש זמן, העונה רק התחילה.
אתה רוצה לעשות ניחושים מי תעלה?
וואו, מי תיקח ומי תרד?
כן.
אוקיי.
ומי תעלה מהליגה השנייה, דעתי זה עוד יותר מעניין.
מי תעלה? נו, אני אומר, מי תעלה ומי תרד?
כן. או, מי תרד, אני פחות חזק בזה.
אוקיי, אז מי תעלה? לסטר לדעתי תעלה. תמיד זה היה נוריץ' שהם היו עולים, יורדים, עולים. זה כמו הפועל כפר סבא רק של אנגליה, היו עולים, יורדים, עולים, יורדים. לדעתי נגמר הסיפור שלהם. אז...
אני צריך לראות את הקבוצות מול העיניים ואני אגיד
אז לך. אז תפתח. לסטר תעלה ליגה. וואו, זה ממש קשה.
כן, זה
מקווה,
ליגה כל כך קשה.
אני מקווה שסאוט אמפטון ירדו ליגה. יעלו ליגה, סליחה. ליד שהם כרגע במקום ה... וואו, במקום 15 עם 6 נקודות בחמישה משחקים.
כן, אבל הליגה הזאת ארוכה, זה כל כך יכול להשתנות מיליון פעם במהלך
העונה. אוקיי, אז אני אגיד, אני לא יודע מי תעלה כי זה באמת קשה. אני מקווה שזה יהיו לסטר, לידס וסאוטהמפטון, שזה בדיוק שלושת הקבוצות שירדו ליגה בעונה שעברה. מה אתם חושבים שמי תעלה? מי אתם רוצים שתעלה?
אני חושב שגם מבחינת רוצה וגם מבחינת זה מה שאני חושב שיקרה, לסטר תעלה. וואו, במקום ה... בוא נגיד, יש את הפלייאוף 3-6 וזה. אני אתן את הקרדיט גם לסנדרלנד, וסאוטהמפטון תעלה מהפלייאוף. ניחוש, הכי שרירותי שיש.
משה?
אני חושב שלסטר, נוריץ' וסאוטהמפטון יעלו.
יאללה, אז נזכור את זה. בוא נדבר במאי.
הבעיה זה בפלייאוף. השתיים הראשונות עוד איכשהו אתה יכול, זה בפלייאוף.
אני רק אסביר למאזינים שלא יודעים. יש שתי קבוצות שמקום ראשון ושני שהן עולות ליגה. 3, 4, 5 ו-6 משחקות אחת נגד השנייה, ש-3 משחקת נגד 6, 4 משחקת נגד 5. פלייאוף, פלייאוף, ומי שמנצחת בפלייאוף עולה. שנה שעברה, אגב, עלתה ממקום שישי.
לוטון.
נכון. עלתה ממקום שישי.
הם ניצחו את סנדרלנד במשחק הראשון.
נכון, גם על זה דיברנו. אז ככה, למי שלא ידע, ככה עובדת הליגה האנגלית השנייה, וזה גם 26 קבוצות.
24,
סליחה. לא 20 כמו בליגה האנגלית. בקיצור, ליגה קשה, אבל...
מעניינת.
אם יש לכם זמן, תראו את הליגה.
ליגה מאוד איכותית.
טוב, אז מי תעלה ומי תרד, מי לדעתכם, בואו נתחיל מי תרד, מי לדעתכם השלישייה שירדו ליגה השנה מליגה אנגלית?
אז לדעתי לוטון, עם כל הכבוד, ואפילו אפשר להגיד סימפתיה שיש לי לקבוצות כאלה שהן קטנות ועושות היסטוריה, לדעתי הם לא יחזיקו מעמד. הקבוצה הבאה שלא תחזיק מעמד לדעתי ברנלי, והקבוצה השלישית זה גם מאוד מאוד קשה, אבל... אני חושב שיש כמה קבוצות שיהיו שם באזור. ווסטהאם, נגיד, שנה שעברה הייתה, לדעתי לא תהיה, אבל אברטון יהיו ו...
הם גם ניצלו בשן ועין בעונה שעברה.
נכון, לגמרי. ושפילד יונייטד יהיו, וולפס אולי יהיו, האמת.
לדעתי השלישייה שעלו, זה השלישייה גם שתרד.
אז אני אלך על הפתעה פה. אני חושב שאברטון ב... שנים כל כך, באמת, כאילו, אין איך לתאר את זה.
שכאילו זה לא איזה, די, זה יותר מדי מושכים את זה.
כן, כאילו הם צריכים לרדת לליגה השנייה, לקבל סתירה ולחזור להיות מה שהם יהיו פעם, לדעתי.
גם אם הם ירדו, הם יעלו לדעתי תוך עונה.
לא יעלו?
יעלו,
לדעתי. יעלו, אני גם רואה, זה כמו לסטר כזה, אבל מבחינת היסטוריה, אני חושב שאברטון זה קבוצה שצריכה להיות בליגה הראשונה. אבל הניהול שם הוא כושל כבר שנים על גבי שנים. הבניית סגל לא טובה כבר שנים. לדעתי הם צריכים לרדת ליגה ולחזור תוך שנה, שנתיים, קצת יותר חזקים.
אוקיי, מעניין. משה?
זה האמת שזה מצחיק, הם עכשיו בכל השלוש שאמרת, הם מקום 18 עד 20.
באמת? באתי להסתכל ולא הספקתי.
הליגה גם אבל להיות ממש בהתחלה.
כן, ליגה בחיתוליה, זה לא...
אני חושב שבורנמוט תרד, לוטון וברנלי ירדו, לדעתי זה...
אוקיי, אז ניפגש במאי.
בעבר, ולפני איזה חודש בערך, עשינו באתר חולה על כדורגל, עשינו כתבה משותפת של כל האנשים.
כמובן, איך אפשר פרק בלי ששי יפרסם את עצמו?
לא, אני אסביר לך למה אני אומר את זה.
כן, כן.
אני אסביר לך למה אני אומר את זה.
אני שותק.
אני טענתי לפני חודש שברנטפורד תרד ליגה, כי איוון טוני לא בסגל במשך 8 או 10 חודשים, בגלל העונש שהוא קיבל. ונראה שאני הולך לטעות בענק, כי ברנטפורד עד עכשיו, אם אני לא טועה, בחמישייה הראשונה...
אתה באמת אמרת שברנטפורד תרד ליגה?
כן, כי באמת האמנתי שהחוסר הזה בשחקן כמו איוון טוני, הוא לדעתי השחקן הכי משמעותי בסגל, בי פאר.
בסדר.
אבל לא כל כך משפיע. מקום שמיני. אוקיי, בסדר, זה פתיחת עונה יחסית טובה.
אתה תפסיד.
כנראה שכן.
סתם דרך אגב שנלחמה על זה, היום מקום רביעי.
כן, הם פתחו טוב טונה, ניצחו את צ'לסי.
בסדר, אנחנו רק בהתחלה, עוד אנשים יתחילו להבין אותנו לא נכון. חבר'ה, העונה רק התחילה, זה עוד ישתנה 4,000 פעם, לא לדאוג.
לגמרי.
מה שרציתי לומר מקודם זה שמה שאני אוהב בליגה האנגלית, לאורך שנים כבר, כן, הליגה, השופטים נותנים לליגה לרוץ. זה לא כמו בליגות אחרות.
כן, המשחק זורם.
אתה רואה גם מכסחים לשחקן את הנשמה, המשחק רץ, הוא לא כל שנייה עוצרים ורבים. אני אוהב את זה, אני אוהב שהמשחק הוא מאוד כאילו...
ויש לך ממוצע של 30 שערים למחזור, משהו כזה?
זה כיף לראות את זה.
מבחינת אלופות, דרך אגב, האימור שלי מתחילת העונה ואני מתעקש על זה, לדעתי ארסנל לוקחת אליפות.
אני אמרתי את זה שנה שעברה והם יחזבו אותי, אתה גם חושב שארסנל תיקח אליפות השנה?
סיטי.
סיטי? לצערי אני מסכים איתך. טוב, אז אמרנו יורדות, אמרנו עולות, אמרנו כדורגל של פעם, אמרנו כדורגל של עם, בואו נעשה לכם איזה סיכום קצרצר לקראת סוף הפרק. 135 שנה לליגה האנגלית, הליגה הטובה בעולם, משנות ה-90 היא הפריימר ליג, שאנחנו מכירים אותה היום. ליגה מאוד, נקרא לזה אישית, אמוציונלית, מאוד כדורגל שלך ושלי כזה, שזה הבילוי שלנו ביום ראשון, יום שבת, שכדורגל תופס לנו את כל היום. שאם זה קמים, הולכים לשתות בירה, הולכים לאכול וזה וזה, היום זה כדורגל. יש להם יום בשבוע שכולו מוקדש לכדורגל, שזה...
אצלם זה יומיים, זה מתפרס ליומיים.
יום ראשון, אבל יותר מיום שבת.
דווקא ביום שבת, שזה חמישה, שישה משחקים.
לא, אני אומר, מבחינת גם משחקים הטובים שיש לך, יש לך...
כן, אבל לא, המשחקים הטובים, ברור.
אני, המשחק המרכזי הם בימי ראשון.
תמיד בימי ראשון.
בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, כדורגל, תמיד הוא היה כדורגל מספר אחת, בשנים האחרונות הכסף נכנס, המאמנים הזרים נכנסו, והם פשוט נתנו לו בעיטה לבולה לכדורגל הזה, והוא עכשיו הליגה האנגלית של פעם רק על ספידים, בערך פחות או יותר. אצטדיונים ראויים שמלאים תמיד עד אפס מקום גם בליגה שלישית ורביעית, שופטים שנותנים למשחק לרוץ, האמת שזה נקודה יפה מה שמשה אמר.
ומהפך כי... בצמרת של טבלת האליפויות.
ומהפך בצמרת של טבלת האליפויות. בקיצור חבר'ה, אם אתם אוהדים קבוצה בליגה האנגלית, זכיתם, אם אתם לא אוהדים קבוצה בליגה האנגלית, שבו לכם סתם איזה שבת צהריים, תפתחו איזה משחק, תאמינו לי, גם משחק של...
להיות ניטרלי זה גם טוב.
של ווסטאם נגד נוטינגהאם פורסט, אתם יכולים לתפוס איזה משחק מטורף. אז הגענו לסיומו של הפרק על הליגה האנגלית, לא תחנו אותו יותר מדי ב-135 שנה, נתנו לכם ככה אנקדוטות מעניינות.
טיפין טיפין.
טיפין טיפין.
אי אפשר לעבור היסטוריה של 135 שנה ב-45 דקות.
חד משמעית. חבר'ה, תודה רבה שבאתם כרגיל. משה, תודה רבה שבאת. שי, תודה רבה שבאת. אני הייתי כרגיל אתכם כאן עומר לוין. תישארו איתנו לפרקים הבאים, אנחנו את הפרק הבא עושים על נבחרת ישראל לקראת המוקדמות, אנחנו נאחל להם כמובן בהצלחה.
בהצלחה לנבחרת.
אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרת, שהם משחקים ביום...
מקווה מאוד שהם יפתיעו אותנו היום, ביום שבת.
ברומניה זה קצת קשה, אבל...
נכון, אז נגיד יום שבת נגד רומניה, יום שלישי בבלומפילד נגד בלרוס, נקווה ל6-6, בפועל אנחנו נעשה 1-6. בהצלחה לנבחרת.
גם אם יהיה 3-6 זה בסדר, זה סביר.
עוד סיבה לישראלים לטוס לרומניה.
נכון. בהצלחה לנבחרת ישראל, תודה רבה מאזינים שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא, גוד ביי.